הסופרים האמריקאים ג'וזף הלר וקורט ונגאט ישבו להם על אי של מיליארדר באיזושהי מסיבה שהוא ארגן, ובאיזשהו שלב קורט ונגאט, שהוא כותב יותר סטירי, פונה לג'וזף הלר ואומר לו, תשמע, אתה כתבת את מלכוד 22, רב מחר עולמי, כל הכסף שעשית כל החיים, זה לא יום אחד בהשקעות של המיליארדר הזה. המיליארדר הזה ביום אחד עושה יותר ממה שאתה עם כל המלכוד 22 שלך, כל החיים עשית. ג'וזף הלר מסתכל עליו באלגנטיות ואומר לו, כן, אבל לי יש משהו שלא אין והוא לעולם לא יוכל להשיג. קורט ונגאט מסתכל עליו בתמיהה בחזרה ואומר לו, מה זה הדבר הזה? מספיק, אומר ג'וזף הלר. לי יש מספיק. עם הסיפור הנחמד הזה מתחיל הספר Enough של ג'ון בוגל. ג'ון בוגל כתב את הספר The Little Book of Common Sense Investing, תורגם לעברית בשם המדריך למשקיע המתחיל, לא בדיוק אותו שם, אבל לא משנה. אם הייתי צריך לתרגם את השם של הספר שלו באמת לאנגלית, לעברית, סליחה, אז הייתי קורא לו השקעה מודעת. המדריך להשקעה מודעת, מבוססת נתונים, Common Sense. אז הספר הזה, ה-Common Sense Investing, שהוא אחד הספרים שמה שנקרא סגרו לי את הפלומבה בשנת 2014, פלוס מינוס לפני עשור, לגבי השקעה בשוק ההון. הספר הזה אני אומר רק במילה וחצי, מה שהוא אומר, השקעה במדדי מניות רחבים, זאת אומרת לקנות את הכלכלה כולה, היא משרתת את האינטרס של המשקיע בצורה הטובה ביותר. היא תפיק לו את התשואה הגבוהה ביותר עם דמי הניהול הנמוכים ביותר, ואני מוסיף, זו הדרך הפשוטה ביותר לצבור הון, להפוך כסף להון לאורך שנים רבות, וכן להתאשר מכך, להתאשר לא מהר, להתאשר לאט. זה ה-Common Sense Investing, זאת השקעה שמבוססת על נתונים בסופו של דבר, הנתונים שקיימים והם פומביים וכולם יכולים להגיע אליהם, ומבוססת על הרבה מאוד מחקרים, מחקרים זוכי פרס נובל תומכים בה, בין היתר דניאל קנמן ועמוס טברסקי הישראלים, יוג'ין פאמה שכתב על תיאוריית השוק היעיל, וויליאם שרפ שמדבר על זה שדמי ניהול לא מצדיקים את עצמם. אבל ג'ון בוגל עצמו הוא לא איש אקדמיה, הוא כן היה חוקר בשנותיו האחרונות, אבל רוב שנותיו ב-1976 הוא הקים את הקרן המחקה הראשונה, תראו כמה שנים של דאטה יש לנו. בשנת 1999, רק 23 שנים מאוחר יותר, הוא פרסם את ה-Common Sense Investing. ג'ון בוגל מעיד על עצמו שהוא סקוטי קמצן לאורך כל שנות חייו, אפילו כשהוא נהיה מולטי מולטי מיליונר בגבוה. היה נשוי עד שנת 2019 כשהוא נפטר, הותיר אחריו 6 ילדים ו-12 נכדים וקרן פילנטרופית מאוד מאוד גדולה. לאורך כל 89 שנות חייו טען שהוא סקוטי קמצן ושזה עזר לו. והיום אנחנו מסכמים את הספר השני שאנחנו מסכמים בפודקאסט הזה שלו, הראשון כאמור היה בפרק הראשון של הפודקאסט הזה, והיום אנחנו מסכמים את ה-Enough, את הספר שבו הוא רדף אחרי השאלה מתי מספיק. הספר הזה מחולק לשלוש, החלק הראשון של השקעות, מי שקראו את ה-Common Sense Investing, אולי דברים ככה ישמעו להם מוכרים. אני שמחתי מאוד לקרוא את הספר הזה ולקרוא בפעם השנייה דברים שכבר ידעתי, כי תמיד כיף. החלק השני של הספר הזה מדבר על עסקים, מתי מספיק עם עסקים. החלק הזה אני חייב להודות, מאוד מאוד נגע לי. כשהתחלתי את דרכי, קראתי את הספר לפני 2.5 בערך בפעם הראשונה, עכשיו קראתי אותו בפעם השנייה בשבילכם. וזה היה ממש בהתחלה שהתחלתי את דרכי בתור עוסק עצמאי, אני חושב שזה עזר לי מאוד להגיע לאן שאני היום. והחלק השלישי מדבר על החיים, וזה חלק אולי פחות פרקטי אבל מאוד מאוד יפה. פתיח ומתחילים. חלק ראשון, השקעות. יותר מדי מחיר, פחות מדי ערך, אומר ג'ון בוגל. אתם משלמים יותר מדי על ההשקעות שלכם, ואתם משלמים בשביל מה שאתם בדיוק לא צריכים, בניגוד לכל דבר אחר. למעשה, ג'ון בוגל ממש מטריס כאן נגד התעשייה הפיננסית, שהוא חלק ממנה, כשהוא אומר, זו תעשייה שלפעמים היא משמידה ערך, היא לא מייצרת ערך, כשאנחנו הולכים לכל בעל מקצוע בעולם, אנחנו הולכים בשביל שהוא ייצר לנו ערך, אנחנו משלמים לפרסומאי כדי שהוא יפיץ את הבשורה של המותג שלנו, או הולכים לסנדלר כדי שהוא ייצר לנו, לא יודע מה, סנדלים, אין כבר מקצוע כזה, אבל שייצר לנו סנדלים שאנחנו נוכל להשתמש בהם. אבל כשאנחנו הולכים למנהל השקעות שלוקח לנו אחוז מהרווחים, ומנהל ההשקעות הזה סוגר לנו איזושהי השקעה מאוד מאוד יקרה, או מאוד ספקולטיבית וגם יקרה, הוא למעשה משמיד ערך, ככה אומר ג'ון בוגל. ג'ון בוגל כותב בספר בפרק הזה על אזהרה שפרסם צ'רלי מגנר, שהוא השותף, הרבה מכירים את וורן באפט, מעט מכירים את השותף האגדי שלו, צ'רלי מגנר, הוא השותף שלו, פשוט וורן באפט כנראה, לא יודע מה, הוא מצטלם או קריזמטי יותר מצ'רלי מגנר, אבל צ'רלי מגנר באיזשהו כנס, הוא דיבר למנהלי השקעות צעירים, כאלו שסיימו את ההתמחות שלהם וקיבלו בעצם את הרישיון, והוא הזהיר אותם, הוא אמר להם, אנא מכם, תחשבו על הערך שאתם יוצרים ולא על שורת הרווח. ואת העניין הזה אנחנו עוד נפגוש בהמשך. השורה התחתונה של הפרק הקצר הזה, יותר מדי מחיר, פחות מדי ערך, הוא שבעצם ג'ון בוגל מטיל עליכם, המשקיעים, את האחריות לבדוק מה דמי הניהול שאתם משלמים ומה אתם מקבלים בתמורה. אין מה לעשות. אתם יכולים עד מחר לסמוך על מנהל ההשקעות שלכם, הרבה מאוד פעמים זה איזשהו חבר של המשפחה או חבר של חבר, אבל בסופו של דבר, היחידים שיסעו בתוצאות על ההחלטות שלהם, זה המשקיעים עצמם, זה הבעלים, וזה אתם. חלק שני בפרק השקעות. יותר מדי ספקולציה. אני אתחיל מהסוף. כל מחקר שנערך בנושא מצא שקשה לתזמן את השוק. המחקר, אני אתן לכם משהו שהוא לא כל כך מחקר, זה ההיסטוריה הקצרה שכולנו זוכרים. במרץ 2020 היה שיא משבר הקורונה. הגענו למינוס 38% בשווקים. מי שקראו איזשהו ספר על השקעות, אז לא היה את השקעות לעצלנים, בעקבות משבר הקורונה כתבתי את השקעות לעצלנים, אבל מי שבעצם התחילו להשקיע מאיזושהי סיבה לפני שנת 2020, בשנת 2019, הם יכול להיות שהם ספגו 38% הפסד בטווח די מיידי. זאת אומרת שאם שמתם 100,000 שקלים שעבדתם בשבילם, באמת, הקסתם בשבילם דם, יזע, דמעות, משמרות, לא יודע מה, סופי שבוע, ופתאום אתם רואים שהם מצטמקים ל-62%. זה ממש, ממש כואב. מה קרה במרץ 2020? השוק הפסיק לרדת יום בהיר אחד והתחיל לעלות. אתם יודעים למה? אין סיבה. אין סיבה, אפילו לא היה חיסונים באותה נקודת זמן. מאיזושהי סיבה שתמיד נחמד לתת לפרשנות בדיעבד, אבל חוכמה בדיעבד אינה חוכמה, מאיזושהי סיבה השוק הפסיק לרדת, התחיל לעלות. מי שפספס את הנקודה הזאת, מי שחיכה בצד, לא הפקיד לחשבון ההשקעות שלו, משך את חשבון ההשקעות שלו באותה נקודת זמן, הפסיד הרבה כסף בגלל שהוא חשב שהוא יכול לתזמן את השוק. אני אתן לכם את השורה התחתונה, זה לא מקרה ייחודי משבר הקורונה. כל מחקר שנערך בנושא בכל נקודת זמן מצא שאי אפשר לתזמן את השוק. Time in the market זה יותר טוב מ-timing the market. תמיד תזכרו את זה. מה הבעיה? הבעיה שיש לאנשים משהו שנקרא אשליית השליטה. זאת אומרת שפשוט לשבת לחכות ולא לעשות כלום, זה משהו שמרגיש להם פחות נכון לאנשים מאשר לעשות משהו, העיקר להרגיש שהם באיזושהי תחושה של שליטה. ולכן יש את האשליה הזאת שנקראת ספקולציה, שאנשים אומרים לעצמם, טוב, רגע, אני עכשיו אפסיק להפקיד או שאני אמשוך את הכסף שלי, כשאני ארגיש שנכון להיכנס, אז אני אכנס. זה פשוט דבר הרסני לתיק ההשקעות. מה שג'ון בוגל כותב, תשימו לב, הבן אדם יש לו 57 שנות קריירה בשוק ההון, לא כשהוא היה בן 57, 57 שנות שנים של ניסיון בשוק ההון, והוא אומר את המשפט הבא, ובבקשה שהוא ידהד לכם בראש, אני לא מכיר מישהו שמכיר מישהו שיודע לתזמן את השוק לאורך זמן באופן אפקטיבי. אם ג'ון בוגל אחרי 57 שנות קריירה בשוק ההון אומר את זה, אל תנסו ואל תיפלו להבטחות של אנשים שאומרים לכם לדעתי עכשיו זה זמן לא טוב ומחר זה זמן כן טוב. תמיד תזכרו, כשיש מוכר יש קונה. אם אתם עכשיו מוכרים את תיק ההשקעות שלכם, זה אומר שבצד השני יש מישהו שחושב שאתם עושים עסקה ממש ממש גרועה. ואם אתם חושבים שאתם יותר חכמים ממנו בהכרח, סיכוי לא רע שאתם טועים. החלק האחרון של הפרק על השקעות בספר ענף, זה יותר מדי מורכבות, פחות מדי פשטות. זאת אומרת, אנשים לפעמים נוטים לחשוב שדבר מורכב זה דבר טוב יותר. בגלל זה משקיעים אומרים למנהל השקעות שלהם, אל פשוט תעמוד שם כמו איזה לולב ואל תעשה כלום, תעשה משהו, תצילי את התיק. בזמן שהדבר הנכון לעשות זה פשוט לא לעשות כלום. בגלל זה אנשי שיווק מרוויחים בשוק ההון בזמן שמשקיעים מפסידים. אנשי שיווק תמיד ירוויחו. הם תמיד ירוויחו את הריטיינר, את השכר, את ה... לא משנה מה. המשקיעים הם אלו שמפסידים. אנשי שיווק משדרים לכם, אנחנו, הלקוחות שלנו, אנחנו חכמים, אנחנו מכירים את השוק, אנחנו יודעים להרגיש את השוק בזמן שזה לא באמת נכון. תמיד תזכרו, אנשי השיווק תמיד ירוויחו, דמי ניהול תמיד יורדים, לא משנה אם השוק עולה או השוק יורד. בסוף, 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 אין לכם פטור מלדעת במה אתם משקיעים ומה אתם עושים ומה האסטרטגיה שלכם. מתי השקעות מספיקות למשקיע? שאלו פעם את ג'ון רוקפלר, אחד האנשים הכי עשירים לדעתי בהיסטוריה, כמה מספיק בשבילו, והוא ענה רק עוד קצת. גם סיפור קטן וחמוד שמסופר פה בספר הזה. לרוב האנשים... כמה מספיק? מספיק כמה שהם צריכים ועוד שקל אחד. ממש תחשבו כמה אתם צריכים בשביל לעבור את החודש, תוסיפו לזה שקל, זה מספיק. הבעיה שרוב האנשים מה שהם מכניסים הם גם מוציאים באופן אוטומטי. וקשה מאוד להימנע מהמשפט שהפך לקלישאה, הוא משפט מהמקורות, אבל הוא הפך קצת לקלישאה שאומרים את זהו העשיר השמח בחלקו. כי אם היום אני אשפוך עליכם עוד 100,000 שקלים בשנה, אתם תגידו, אוקיי, אני אהיה עשיר. אבל רוב הסיכויים זה שאתם תבזבזו את הכסף הזה, ובעוד שנה אתם תצטרכו את אותו הסכום בדיוק, רק עוד שקל אחד. אני לא מדבר ספציפית עליך או עלייך, אני מדבר באופן כללי, על רוב האנשים. וזאת בעיה. אז האמת היא שאם אתם מצליחים בכלל להשקיע בסוף החודש, אתם כנראה די עשירים. אתם כנראה עשירים מיותר מ-90% מהעולם. אבל השאלה החשובה היא, כמה מספיק לכם? עכשיו, אני מציג די הרבה גם פה בפודקאסט, גם בתוכנית יד ביד בג'ונגל הפיננסי, גם בספר, אני מציג חישובי ריבית דריבית במטרה ללמד מה זה ריבית דריבית. ובאמת אחת הביקורות על הדרך שבה אני מציג את העוצמה של הריבית דריבית, זה שאנשים אומרים לי, בסדר, אבל אז יהיה לי 50 מיליון שקל בגיל 80. מה זה עוזר לי? אני רוצה עכשיו לחיות. אבל אנשים האלו מפספסים את הפואנטה. אני לא באמת מצפה מכם להשיג 50 מיליון שקלים בגיל 80. לא זאת הפואנטה. הפואנטה היא שבכל נקודת זמן יש לכם את הבחירה. יש לכם את היכולת לבחור. האם זה מספיק לכם? יש כאלה שיגידו פחות מ-50 מיליון שקלים. לא מספיק לי. וזה בסדר. אני יסכים עם כל גישה. אני לא שופט אף אחד. אבל אני התחלתי בשנת 2012 להשקיע באופן די אגרסיבי. בשנת 2014... השקעתי למעשה רק במדדי מניות רחבים והשקעתי גם די הרבה. אני קיבלתי די הרבה ביקורת בשנות ה-20 שלי על כך שאני חוסך יותר מדי. אבל הייתה לי מטרה, רציתי להגיע לחתונה וילדים כבר די מסודר, לא מיליונר בגבוה, אבל די מסודר. ואכן כך היה, ומשבר הקורונה 2020 תפס אותי כשאני עובד הייטק, עם משכורת מאוד מאוד נוחה, בעבודה מאוד נוחה ומכבדת ומכובדת, מאורס, מתכנן להקים משפחה, ועם חלום גדול, רציתי לפרסם ספר, אגב לא השקעות לצנים, ספר אחר. אבל בעקבות משבר הקורונה, ובעקבות הרצאה שעשיתי לחברים שלי מהמילואים, שאמרתי לי בעצם אל תמכרו, דווקא ההפך, עכשיו זה זמן טוב להתחיל להשקיע בזמן המשבר, בעקבות המשבר הזה, החלטתי שהמשימה שלי בחיים, הבנתי, זה להפיץ את הבשורה הזו שאתם שומעים ברגעים אלו ממש, אותה בשורה של ג'ון בוגל. האם הייתי יכול לעשות את זה אם לא היה לי תיק השקעות של בערך מיליון שקלים? כנראה שלא. באמת אני אומר לכם, כנראה שלא היה לי את האומץ ואת הביטחון לעזוב את העבודה ולצאת עכשיו להרפתקה של שנתיים, ילך יופי, לא ילך, לא נורא. כי זה היה כן נורא. אם אני מביא ילדים לעולם ואין לי איזשהו נכס להתבסס עליו, אין לי את היכולת לפרנס אותם, זה נורא. והיום, אפילו שיש לי חלומות, זה דבר שהוא אפילו אולי קצת אנוכי. שוב, כל אחד והערכים שלו, זה בסדר לחשוב אחרת. אבל אני הרגשתי מאוד מאוד חופשי להתפטר, לנסות איזושהי הרפתקה עסקית, הרפתקה מאוד מאוד מחושבת. ומסתבר שזה היה, אני לא רוצה להגיד אימור, אבל זאת הייתה החלטה מאוד מאוד מוצלחת בסופו של דבר פיננסית. ולא הייתי יכול לקבל אותה אם לא היו לי מיליון שקלים, פחות או יותר. שוב, כל מי שהשקיע במדדים, 5,000 שקלים, פחות או יותר, משנת 2012 עד 2020, פחות או יותר, אז הגיעו לסך של בערך מיליון שקלים. ויכולתי להמשיך להיות שכיר ולעבוד עד גיל 80 ושיהיו לי 50 מיליון שקלים, זה כנראה היה עובד, אבל זה לא הכל בחיים, תשואות. חלק מהעניין בחיים זה גם להגשים חלומות, וזה בדיוק מה שעזר לי, להגשים את החלום שלי בשנת 2020. דרך אגב, הייתי אומר אותו הדבר בדיוק גם אם הספר לא היה מצליח במידה שהוא הצליח. עדיין הייתי חושב שזה היה הגשמת חלום. חלק שני, עסקים. יותר מדי חשבונאות, פחות מדי אמון, אומר ג'ון בוגל. אנשים מחפשים בעצם הצדקה חשבונאית לכל צעד, בזמן שפיתוח אמון לאו דווקא מתכנס לחישוב קר של תשואות או רווחים על השקעה. אני אסביר מה זה אומר. לפי בוגל, אנשי עסקים חושבים על המהלך העסקי הבא שלהם, ומיד אחרי שהם חושבים עליו, הם רוצים לבדוק על הנייר האם זה מתכנס לרווחים. עכשיו, כל העניין הזה של לעשות חשבונאות לכל דבר זה מאוד מאוד נכון מבחינה עסקית, כמובן. אבל מה שאומר ג'ון בוגל, יש יותר מדי מקום לחשבונאות, למתמטיקה, ופחות מדי מקום לבניית אמון. כשאני חשבתי על איך אני מקים את העסק שלי, אני חשבתי איך אנשים קודם כל יכירו את הכוונה שלי, יכירו את האג'נדה שלי. עכשיו, זה לא משהו שמתכנס בהכרח למספרים. זאת אומרת, כשהתחלתי בשנת 2020 ופלוס מינוס אחד, שקתי גם את הספר וגם פתחתי את ה... לא את הפודקאסט, פתחתי באותה תקופה, אבל את עמוד אינסטגרם, כן, למשל. השקעתי המון המון זמן, ואני יכול להגיד לכם שרווחים לא כל כך היו. אבל כן צברתי את האמון של הקהל שלי. זאת אומרת, ברגע שאנשים רואים שאתה נותן, אבל אתה פחות, אתה קודם כל נותן, אחר כך אתה משווק, אז הם אולי לא משלמים לך מיד, אבל הם בהחלט בהחלט אוהבים אותך וסומכים עליך. אמון זה הכל, היום אני אומר, היום כבר אנחנו באמצע שנת 2024, כשזו כבר, העסק שלי זה כבר חברה בעם, עם עובדים, עם הרבה לקוחות, אמון זה הכל. יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בפיננסים, יש הרבה מאוד אנשים שמלמדים איך להשקיע באופן פסיבי, ממש מה שאני עושה. אבל לפתח אמון זה משהו שצריך להסתכל מאוד מאוד רחוק. משקפת לא מספיקה בעניין הזה. צריך לדמיין איך תראה שנת 2026 שלכם, אם אתם מתחילים היום. וגם שנת 2026 זה גם טווח קצר. בשביל לפתח אמון צריך להרים את הראש מעל לטבלת האקסל. זה המסר של ג'ון בוגל, וזה מה שאני ניסיתי לעשות גם בעסק שלי. חלק שני בפרק של עסקים, יותר מדי ביזנס, פחות מדי מקצועיות. עכשיו, יש איזושהי הנחה שאני דווקא מסכים איתה, שאומרת שבשביל להצליח בעסקים צריך להיות מאוד מקצועי, אבל לא צריך להיות הכי מקצועי. אני יודע שזה נשמע קצת מעורר מחלוקת. יש אנשים שמבינים יותר ממני בהשקעות. ממני, אני, תמיר. יש אנשים שמבינים יותר ממני במדדים. יש אנשים שמבינים יותר ממני בכל דבר למעשה. במובן מסוים, התוכנית שלי והספר שלי הם דווקא די רזים. זאת אומרת, הם מלמדים רק השקעה פסיבית במדדי מניות רחבים נקודה. הם לא מלמדים שום דבר על השקעות בקריפטו, על השקעות ערך, דברים שאולי יעניינו אנשים אחרים, אבל אני לא מתעסק בהם. אבל יש רף כלשהו שמעליו האינטליגנציה הבין אישית והיכולת להסתחבק למשל בכנסים ומשהו שאני פחות עושה, הם חשובים יותר מבחינת עסקים מאשר הצורך להיות מקצועי. זאת אומרת, אם אתם שולטים בכל סעיף וסעיף בתקנון של כל קרן פנסיה, זה לאו דווקא יעשה אתכם אנשי עסקים מוצלחים יותר. אבל, שימו לב, פה מגיע הטוויסט. ג'ון בוגל אומר, אנשים מתמקדים יותר מדי בעסקים, זאת אומרת בפיתוח העסקים שלהם, ופחות מדי במקצועיות. הבעיה היא שאנשים לא מקצועיים מדי, הבעיה היא, לפי מה שהוא אומר, שאנשים מתעסקים יותר מדי. פתאום אנשים שהם, לא יודע מה, עשו קורס NLP, מתחילים לדבר איתכם על כסף, על השקעות. אם אתם לא מבינים בזה, למה להרוס לעצמכם את המוניטין? עכשיו, במקרה הטוב אתם תהרסו לעצמכם את המוניטין, כי אנשים יגידו, רגע, שנייה, מה אתה מדבר על השקעות? אתה לא מבין בזה, אתה לא מתעסק בזה. זה במקרה הטוב, במקרה הרע הם יגלו את זה אחרי שהם יתנסו ויקשיבו לעצות שלכם. אז כאן אני גם רוצה לפנות לאנשים שאליהם ג'ון בוגל לא פנה, כי לא היה אינסטגרם כשהוא פרסם את הספר הזה. תתעסקו במה שאתם טובים בו. רק מה שאתם טובים בו. תנסו להעביר את המסרים בצורה הטובה ביותר. תנסו להתמקד פחות בנקודה העשרונית, אם אתם מתעסקים בתחום הפיננסי, ויותר בהאם הבן אדם שאתם מדברים איתו הבין את זה. ואם לא, אז איך כן עושים שהוא יבין את זה? זה טוב להיות מקצועי, זה טוב לפתח את העסק שלכם, אבל אל תיתנו לאחד לבוא על חשבון השני. הנקודה השלישית והאחרונה, זה יותר מדי salesmanship, פחות מדי stewardship. למה אמרתי את זה באנגלית? כי בעצמי הייתי צריך גוגל טרנסלייט בשביל להבין לפחות את המילה השנייה. salesmanship זה יותר מדי מחירתיות בקטע של salesman, להיות יותר מדי salesman. פחות מדי stewardship זה זו מילה שאין לה תרגום לעברית. אפשר לקרוא לזה אחריותיות או תחושת אחריות. תראו, אני אנסה לתאר לכם את זה ככה, אני לא מתרגם במקצוע שלי, ניסיתי הכי טוב שלי ככה אחרי שגיגלתי את המילה הזאת, אבל אני אתן לכם שתי דוגמאות שאולי מתארות בצורה די כואבת את הנקודה הזו של ג'ון בוגל. כשסוכן מחירות של משהו פיננסי כלשהו נמדד במספרים, יוצאות להם מבין המספרים לפעמים טרגדיות קטנות, או אולי גדולות אפילו, אבל טרגדיות אנושיות. כי המספרים בסוף מייצגים משהו, ואת זה אנשים שמתעסקים בפיננסים הרבה מאוד פעמים שוכחים. ועל זה מדבר ג'ון בוגל. הדוגמה הישראלית שעלתה לי בראש, עלו לי שתי דוגמאות. אחת זה הביטוח מנהלים הישראלי, זכרו לברכה באופן חלקי. והדבר השני זה המקרה של אלדד פרי, הקבלן שנרצח לפני שנה. אלדד פרי הסתבך בחובות. אני אישית הייתי בשיחת מחירה של איזשהו פרויקט של פרי עוד לפני שהוא ככה הסתבך, לפני לפחות שפורסם שהוא הסתבך, הייתי באיזושהי שיחת מחירה שהייתי די צעיר ממש בשנת 2019 כשהתחלתי לצאת רק עם אשתי, היא אפילו הגיעה איתי לשם וסוף השיחה אמרתי לה, תקשיבי, לא הצלחתי להבין את מודל הרווח. זה היה איזשהו פרויקט, אני לא אכנס אליו יותר מדי, שזה לא סתם היה לקנות חלקת נדלן באיזשהו פרויקט שלו, אלא זה גם להיות שותף באיזשהו מערך שהוא היה די מורכב. אגב, זה מחזיר אותנו לחלק האחרון של הפרק על השקעות, יותר מדי מורכבות, פחות מדי פשטות. אני אמרתי לה בסוף השיחה, כשיצאנו ככה למדרגות, אמרתי לה, תראי, כשאני משקיע במשהו אני רוצה להבין באופן פשוט איך אני שם את הכסף, איך אני רואה את התשואה, ואם אני לא מבין, זה לא בשבילי, זה לא אומר שזו לא השקעה טובה. אם הייתי בפיץ' מחירות של יוטיוב לפני 20 שנה, כנראה שלא הייתי משקיע, כי אני לא מצליח להבין למה שמישהו יעלה את הסרטונים שלו לאינטרנט במקום לצפות בהם בווידאו, ב-DVD. בסדר, זאת השקעה נהדרת, לא בשבילי. יצאתי מהשיחת מחירה הזאת כשאמרתי לא עובר. No go. לאחר כמה שנים התקשרו אליי פתאום ואמרו לי, תגיד, אתה בטוח שאתה לא רוצה להשקיע בזה? אמרתי להם, רגע, אתם אמרתם לי ב-2019, אז, back in the days, אמרתם לי, תחליט מהר כי עוד רגע נגמר. מה, אתם עכשיו שנת 2000, לא זוכר כמה, 21, ואתם עדיין משווקים את היחידות שם? אמרו לי, כן, כן, יש פשוט כמה ביטולים, וזה ממש הזדמנות אחרונה. אני אמרתי, לא, 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 זה, לא, לא, אני לא משקיע ככה, במיוחד לא ככה אני משקיע, תודה רבה. לאחר מעט מאוד זמן הודיעו שהפרויקט הזה ספציפית פושט רגל. מי ששם שם את הכסף הלך, אם קיבלו בכלל, זה בהסדרי פשרה, קיבלו סכומים נורא נמוכים, ואני הרגשתי שניצלתי. אחד מהלקוחות, ככל הנראה, העניין הזה עדיין בחקירה ובמשפט, אבל אלדד פרי נרצח מאוחר יותר על ידי, ככל הנראה, לפי הפרסומים, לקוח מאוד מאוד מאוכזב שקנה שם יותר מדירה אחת להשקעה באחד מהפרויקטים שלו, אבל זה לא קשור לעניין. העניין הוא שבאמת בחברה הזו התמקדו כנראה הרבה יותר מדי במחירות, במחירתיות, שזה היה כנראה הערך המוביל ופחות תחושת האחריות כלפי המשקיעים. עוד מקרה די טרגי שהגיע לפתחי השנה, זו מישהי אלמנה שבעלה עבד באיזושהי יחידה מאוד מאוד מובחרת, עבד שם לא כחייל סדיר, אלא זו הייתה העבודה שלו, והוא נהרג במהלך המתקפה של השביעי באוקטובר. היה אדם אמיץ מאוד. אותה אלמנה התאכזבה מאוד לגלות מהי קצבת השארים שהייתה יכולה להיות לה אילו אותו לוחם היה מבוטח בקרן פנסיה. אבל אותו לוחם לא היה מבוטח בקרן פנסיה. הוא היה מבוטח בביטוח מנהלים בלבד. כשסוכן פנסיה מבטח כל אדם בכל ביטוח שהוא, הוא צריך למלא מה שנקרא מסמך הנמקה. הוא, בעל הרישיון, צריך לנמק מדוע הוא החליט שהמבוטח מתאים לו בעיקר מוצר הביטוחי הזה או האחר. אותי מאוד מאוד מעניין לדעת מה אותו סוכן פנסיה כתב ללוחם ביחידה מובחרת, שהסיכון שלו למות בהכרח גבוה יותר מכל אדם אחר, וכשיש לו, בזמן שיש לו משפחה וילדים, אבל הוא החליט לבטח אותו בביטוח מנהלים, שאין בו קצבת, שאין בו ביטוח שערים, במקום קרן פנסיה. אם הוא היה מבטח אותו גם בזה וגם בזה, ניחא. אבל הוא ביטח אותו רק בביטוח מנהלים ולא בקרן פנסיה. ואני שואל אתכם, אנשים שעובדים במקצועות ריסקים, אנשים שחובבים ספורט אתגרי, אנשים שמטיילים במקומות מסוכנים אולי, האם יש לכם קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? אם יש לכם ביטוח מנהלים, האם אתם עשיתם ביטוח שערים פרטי בנוסף? אני אגלה לכם, רוב האנשים לא עשו את זה. בשביל זה אתם צריכים בעיקרון סוכן פנסיה שמעניין אותו בעיקר הטובה שלכם והאחריות המקצועית שלו ולא רק שורת הרווח. כי על מחירה של ביטוח מנהלים, אותו סוכן שמחר לאותה אלמנה ולאותו לוחם זכרו לברכה, הוא חשב כנראה על הרווח שלו בסוף החודש, כי על ביטוח מנהלים מרוויחים יותר עמלה מאשר על קרן פנסיה. וחבל, כי אם הייתה לו תחושת אחריות, מה שנקרא stewardship, הוא כנראה היה חושב על הטובה של הלקוח שלו במקרה הזה. אני רוצה לציין, לא כל סוכני הביטוח כאלה, יש הרבה מאוד סוכני ביטוח שהם ישרים וגם מקצועיים, אבל כנראה שלא זה המקרה במקרה שלנו. אל תשכחו, בסוף האחריות היא עליכם, אתם חייבים וחייבות להבין במה אתם מבוטחים ובמה אתם משקיעים ולמה. האחריות של אנשי המקצוע, אם הם רוצים גם להצליח בחיים ולא רק מה שנקרא להתפרנס from paycheck to paycheck, אתם צריכים להיות פחות מחירתיים ויותר אחראים. להרגיש באמת את הטובה של הלקוח שלכם ושל העובדים שלכם. אנחנו ממשיכים אל הפרק הבא על החיים עצמם. את הפרק הזה יש לי תחושה לפחות שג'ון בוגל עבורו כתב את הספר, כי את החלק על השקעות הוא כבר כתב די הכל ב-Common Sense Investing, החלק על עסקים יש בו המון. לדעתי היה לו בוער מאוד לכתוב את החלק הזה כבר הרבה מאוד זמן, הוא פשוט כנראה באופי האולי צנוע שלו, לא כל כך ראה את עצמו כאוטוריטה עסקית, למרות שהוא הקים בית השקעות ענק, ולא רק שזה בית השקעות ענק וגם מצליח, הבית השקעות הזה יצר שינוי פונדמנטלי בכל מערך ההשקעות בעולם. הוא ממש יצא נגד כל התעשייה. הוא באמת פגע בפרנסה של הרבה מאוד אנשי השקעות שהשמידו ערך במשך שנים רבות כדי להתפרנס. אבל לי יש תחושה שבגיל די מבוגר הוא ככה הסתכל על החיים שלו אחורה ואמר, אני רוצה גם להשאיר משהו לילדים שלי ולנכדים שלי שהוא לא רק כסף. ועבורם אני חושב שהוא כתב את הפרק הזה. חלק מספר אחד, יותר מדי התמקדות בדברים, things, פחות מדי התמקדות במחויבויות. ההתפתחות האישית, ההתפתחות המקצועית, שהן יכולות להיות מאוד מבורכות, באות על חשבון חיי קהילה, וזה הופך את האנשים למאוד מאוד בודדים. ג'ון בוגל גם מדבר על המחויבות שלכם למדינה שלכם. למדינה שטיפחה אתכם, ששילמה עליכם הרבה מאוד כסף, כשאתם הייתם קטנים, וכשאתם למדתם, וכשאתם הייתם אולי בלימודים גבוהים, והגנה עליכם בזמן שהייתם צעירים, ובארצות הברית של ימינו, ולצערי גם בישראל של ימינו, ולאנשים קל מדי, אצבע מאוד מאוד קלה על ההדק, כשמדובר בלירות כלפי המדינה. ממש היום, כשאנחנו קוראים את הכתבות של לפני שנה, אנחנו קשה מאוד להאמין שאנחנו באמת בכזו קלות ויתרנו על הביחד, רבנו עם חברים שלנו, חברים מזה הרבה זמן. חלק מהאזרחים החליטו שהם מפסיקים להתייצב לצבא. מפסיקים להתייצב לצבא, הצבא שהגן עליהם כשהם היו ילדים, הם יפסיקו להתייצב אליו עכשיו, בגלל שאיזשהו חוק יעבור או לא יעבור. המחויבות שלנו כלפי עצמנו, וכן לפעמים גם כלפי הערכים האישיים שלנו, בא על חשבון המחויבות שלנו לקהילה שאנחנו יושבים בה ולאזרחות שלנו. ובכלל כל העניין הזה של אזרחות מקבל איזושהי זילות בזמן האחרון. ונגד זה ג'ון בוגל יוצא. אני לא מדבר על האקטואליה הישראלית. אותו הדבר בדיוק קורה גם בארצות הברית. ליותר מדי אנשים יש התמקדות רבה מדי בדברים. בלהשיג הישגים אישיים, בלקנות מוצרים חומריים. פחות מדי באתיקל סטנדרטס. כלפי הסביבה שלהם, כלפי המדינה שלהם. חלק שני, יותר מדי ערכים של המאה ה-21, פחות מדי ערכים של המאה ה-18. אם אתם הסקתם מהסעיף הקודם, שג'ון בוגל הוא זקן נרגן שמתלונן על זה שהצעירים יותר מדי ממוקדים בעצמם, אתם לא טועים. הוא בעצם קורא בחלק השני לחזרה לערכים פשוטים, ערכים יסודיים של יושרה, משמעת עצמית, תקשורת בין אישית. אתם יודעים, די במקרה אני ראיתי ממש לפני שבוע סרט שנקרא American Pickle, שמשחק בו שחקן האמריקאי יהודי, סט רוגן, והוא משחק יהודי מהמאה ה-19, אם אני לא טועה, שנופל לאיזשהו סיר שימורים ענק, כאילו שמלפפונים חמוצים, ומתעורר, הוא נשמר, זה לא מדעי, אבל לא משנה, תזרמו בשביל הסיפור, ונשמר במשך 100 או 200 שנה עד עכשיו, עד השנים האלו. והוא בעצם יוצא לאוויר העולם פתאום בשנת 2020 ומשהו, ומציג את הקונפליקט ואת הערכים של לפני 100-200 שנה ושל השנה. בדיוק על זה מדבר ג'ון בוגל, הספר יצא לפני הפקת הסרט הזה, הוא מדבר על זה ש... תקשורת שהיא פרימיטיבית יותר, צורת תקשורת שהיא פרימיטיבית יותר, מפקסת אותנו על התהליך, ופחות על תוצאות. זאת אומרת, אם בן אדם במאה ה-18 רצה להקים עסק, היה לו ברור כשמש שהוא לא יראה הצלחה עכשיו. הוא יתחיל לעבוד עכשיו, הוא יהיה חלק מאיזשהו תהליך, הוא יתמיד בו, ובעוד 5 שנים הוא יראה הצלחה. התמקדות בתהליך יוצרת תמורות לטווח זמן ארוך. אבל היום אנשים צעירים למשל שרוצים להקים עסק רואים שבאינסטגרם מציגים הצלחה תוך שנייה, וההצלחה הזאת היא פייק כמובן, אבל לא משנה, הם רואים שהם עצמם לא מצליחים להציג את אותה הצלחה בתוך טווח זמן ארוך, והם חושבים שהם כישלון. זה גם לוקח אותי לאיזשהו הסבר מתחום הספרות הצבאית, ללמה היום קשה להכריע מלחמות, בגלל שפעם היית שולח את הגנרל שלך, איזה אריק שרון, אומר לו, תקשיב, תנצח אותם, והדיווחים אחורה לתקשורת העולמית, או לתקשורת אל דעת הקהל של המדינה הלוחמת, היו כל כך כל כך איטיים, שעד שהם היו מגיעים, כבר, מה שנקרא, המפקד כבר היה אחרי. היה אפשר לתת לו לסיים את המשימה. היום אתם רואים שכל דיווח הכי קטן מעזה או מרפיח מיד מקבל תהודה עולמית, וכך קשה להביא לתוצאות מהירות ותוצאות משמעותיות בשטח. גם כאן אומר ג'ון בוגל, דווקא התקשורת הפרימיטיבית, הבין אישית, הבלתי אמצעית, היא זו שיכולה לגרום לאנשים להתמקד בתהליך, ליהנות מהתהליך, להיות חלק ממנו, ולא פשוט לחכות לתוצאות ולהתאכזב שהן לא מגיעות באופן מהיר. אותם ערכים של הפרוטוטייפ של בן המאה ה-18 שקם בבוקר, ומה שמשנה לו זה להיות אדם ישר עם משמעת עצמית שעובד וחוזר הביתה בסוף יום העבודה אל המשפחה שלו, זו דרך חיים שקופה עליכם כמה דברים, גם את הבלתי אמצעיות, גם את היושרה האישית כלפי האנשים שאתם בתקשורת איתם כל יום, אתם לא עושים וובינרים מול אלפי אנשים שמתחלפים כל יום, אתם בתקשורת מול אותם אנשים כל יום, אז זה מחייב אתכם ליושרה אישית, זה מחייב אתכם למשמעת עצמית, זה מחייב אתכם למשפחתיות, ולתקשורת בלתי אמצעית ומכבדת מול האנשים שאתם איתם כל יום. בעולם העסקים של היום, כך אומר ג'ון בוגל, יש יותר מדי ערכים של המאה ה-21, ויצליחו דווקא מי שיש להם יותר ערכים של המאה ה-18. החלק האחרון של הפרק האחרון על החיים של ג'ון בוגל מדבר על too much success, not enough character. יותר מדי הצלחה, פחות מדי אופי. המדד האמיתי להצלחה של אדם לפי בוגל זה איזה דמות אתה פיתחת. לא סתם כולם מכירים את ג'וזף הלר שכתב את מלכוד 22, פחות מדי אנשים מכירים את אותו מיליארדר שהוא ישב במסיבה שלו. לא סתם רוב אנשי הפיננסים מכירים את ג'ון בוגל, כי ג'ון בוגל גם כתב ספרים. ג'ון בוגל גם מפיץ בשורה. זו בדיוק ההצעה שנותן לכם כאן בסוף הפרק האחרון של הספר. הוא בעצם אומר שבמקביל לאותו מאבק עסקי, ולנהל עסק זה בהכרח מאבק תמידי, הפיתוח של הדמות שלכם, של מי אתם, של הלגאסי שלכם, של מי אתם תהיו, של מי אתם תזכרו לאחר לכתכם, זו הצלחה אמיתית. האם יזכרו אתכם כאדם עם אופי שניסה לעשות שינוי טוב לטובת העולם, או אם יזכרו אתכם כאדם שפשוט הצליח לצבור הרבה מאוד כסף. לדעתו של ג'ון בוגל, ואני חושב שכולנו יכולים להסכים איתו, גם אדם שדי הצליח בעסקים או די הצליח עם ההשקעות שלו, אבל הצליח בעיקר להפיץ בשורה ולשנות את העולם ולשנות את הסביבה שלו לסביבה טובה יותר, הוא יזכר הרבה יותר, וכמובן לא יחסר לו שום דבר, מאשר איזשהו מולטי מיליארדר שיש לו כמות כסף בלתי נדלת, אבל אף אחד לא יזכור אותו כי הוא פשוט לא שינה שום דבר לטובה, או לפחות לא ניסה לעשות את זה. הצלחה, לפי ג'ון בוגל, היא לא מתבטאת בגיליון האקסל או בדוח השנתי של רואי החשבון. הצלחה מתבטאת באיזה אופי יש לכם, באיזה אופי אתם פיתחתם ואיך יזכרו אתכם. סיכום. כן, הגענו לסוף הפרק. אלברט שווייצר, שהוא זוכה פרס נובל לשלום, שנת, לא זוכר איזה, אמר פעם שהצלחה היא לא המפתח לאושר, אלא אושר הוא המפתח להצלחה. הוא אמר, לפי ג'ון בוגל, שהמפתח לאושר זו לא הצלחה, אלא המפתח להצלחה זה אושר. וזו שורה מאוד מאוד חשובה. כי אם אתם לא תהיו אנשים מאושרים שרוצים להפיץ את הפתרונות שלכם שגרמו לאנשים אחרים להיות מאושרים, אתם לא תצליחו, לא במשפחה, לא בעסקים, לא בכלום. אם אתם רודפים אחרי ההצלחה העסקית כדי להיות מאושרים, יהיה לכם נורא נורא קשה להצליח ככה. הקריירה של בוגל מתפרסת על פני 57 שנים נכון לפרסום הספר הזה, הוא עוד המשיך אחר כך. בפרק הסיכום הוא טוען שקריירה היא מאבק. עסקים זה מאבק, והוא אדם נאבק. המאבק מפיח בו חיים, ובפרק הסיכום ג'ון בוגל טוען שעסקים זה מאבק, קריירה זה מאבק, הוא אדם נאבק, הוא כל החיים שלו נאבק, הוא נאבק ויצא נגד כל התעשייה הפיננסית כשהוא הקים את ונגרד ואת הקרנות שמחכות מדדים. לקח לו עשרות שנים לשכנע אנשים שזו ההחלטה ה-common sense, זאת ההחלטה הרציונלית שמבוססת נתונים היסטוריה וסטטיסטיקה, והוא הצליח לעשות את זה. בוגל מגולל את המאבקים שלו לאורך כל החיים, אם זה כשהוא מתחיל בתור שליח של עיתונים שנאבק נגד הרוח ונוסע בעליות על האופניים דרך כל הקריירה שלו, שהייתה גם, הוא היה גם מלצר ומוכר כרטיסים ופקיד בלא יודע איפה ומתמחה בבית השקעות, וכן גם בכתיבה. ומי שכתב אי פעם משהו, כל דבר, יודע שכתיבה זה מאבק, זה להיאבק יום יום במחסומי כתיבה, זה לא דבר פשוט בכלל, ואחר כך גם להיפרד מחלקים שצריכים להיפרד מהם בכתיבה, למרות שהקזת עליהם דם. אבל המאבק מטעין בו חיים, ולכן, כך הוא מסיים את הספר, כנראה שגם לא, לעולם לא יהיה enough. כשאומרים enough, כשאומרים מספיק, לא מדובר על לשבת על חוף עם קוקוס ביד, כי זה המקום בדיוק שהוא מת בו. זה מזכיר קצת את האמירה, נדמה לי, של שמעון פרס, שאמר שצריך לבחור האם לקום בבוקר לעבודה או לקום בבוקר לקופת חולים. וגם אחרי שהוא פרש מקרן ונגרד העולמית, הוא המשיך לעבוד במחקר ובדברים שהיו לפי דעתו וגם לפי הדעה הרווחת בעלי ערך רב לסביבה שלו, למדינה שלו, וגם אפשר להגיד לאנושות כולה. אז מתי זה מספיק עבורכם? הספר הזה, enough, לא תורגם לעברית. אני מקווה שאתם נהניתם מהפרק הזה, שהבנתם את המסר המרכזי של ג'ון בוגל בספר הזה, הספר הפחות מוכר שלו. ואני מקווה שההצצה לתוך השנים האחרונות של ג'ון בוגל, שבהן הוא כתב את הספר הזה ופרסם אותו, אני מקווה שההצצה הזו נתנה לכם נקודה למחשבה לגבי שיקולים שלכם בהשקעות וגם בעסקים או בקריירה, בהחלטות שאתם מקבלים שמשפיעות כל כך הרבה על החיים שלכם, וכן גם על חיים של אחרים. וגם בפרק על החיים, אני מאוד מקווה שאתם תתמקדו מספיק במחויבויות שלכם, שאלו באמת המחויבויות, הקשרים המשמעותיים שלכם עם המשפחה, עם חברים, וכן גם עם המדינה, הם אלו שמפיחים משמעות בחיים שלנו והופכים אותם למאושרים יותר. אני מקווה שלמרות הרדיפה אחר חדשנות ואחר הצלחה, אתם תמשיכו להיצמד ליושרה האישית שלכם ולערכים של המאה ה-18 כמו שמכנה אותם ג'ון בוגל, ולטפח לצד ההצלחה ולצד הצמיחה והגדילה האישית גם את הדברים שאתם רוצים שלפיהם יזכרו אתכם. תודה רבה לכם שהזנתם לפרק הזה. אני תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.